טוב, אז זו בעצם הפעם הראשונה שאני מסיים להקליט פרק, עורך אותו ומיד מעלה. אני כן הקשבתי לו שוב, כמובן, בעריכה, אבל לא היה את המרווח הגדול של הזמן בין ההקלטה לבין העריכה, כמו שאני בדרך כלל מאפשר. כך שהרפלקציה כאן היא מיידית. אני כן ראיתי פרק של פארגו באמצע, עונה 5, בעוד מומלץ, אבל אז מיד חזרתי לערוך. אוקיי, אז איך מקדימים את הפרק שאתם תכף תשמעו? אני אגיד את זה ככה. את ואני והמלחמה הבאה, המחזה שאנחנו מדברים עליו היום, מחזה שאני והאורח שלי אולי לא לגמרי מסכימים לגבי המשמעות שלו, אבל עדיין אפשר לומר שזו יצירה סאטירית ברוח של הסאטירות היווניות העתיקות. הקומדיה היא כלי שרת בידי הסאטיריקן, חנוך לוין במקרה שלנו, לבחון את המציאות ולהציג לנו את עצמנו במראה. אין כמעט דיבור במחזה הזה על אויבים, כי העיסוק הוא בנו, בדרך שבה אנחנו מאדירים את החלומות שלנו ומסרבים בכך להסתכל למציאות בעיניים, מדברים בסיסמאות ומתאהבים בהן. אני חושב על המערכון של מקס גוטמן, האח השקול והזמרת בוליביה. היא, זמרת המלחמות, כל כך עסוקה בלהנציח את הנרטיב ולהפיק פרויקט של אלבומי זכור, שהאח השקול שמולה צריך להזכיר לה כל הזמן שהוא אח שקול, כי לה אין זמן למתים האמיתיים, ולכן היא דורשת שוב ושוב בשלום האח המת. כשחנוך לוין אמר שהמלחמה הבאה מחכה לנו בכל רגע, כשאנחנו ישנים, עושים אהבה, הולכים לטיול, זאת הייתה קריאה רדיקלית. אנחנו הרי בשנת 1968, אחרי הניצחון הגדול של ששת הימים, ומי יכול עלינו? היום, יותר מ-50 שנה אחרי, ועם כל כך הרבה מלחמות ומבצעים בינינו לבין אז, היום אנחנו מקבלים כמובן מאלה שהמלחמה הבאה בפתח. אבל האם זה לא אותו עיוורון? ישראל של 68 לא ציפתה לעוד מלחמה. אנחנו לעומת זאת מצפים לקרב הבא מתוך אמונה שאין מה לעשות, והוא בו יבוא. אבל האם אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי למנוע את המלחמה הבאה? האם זה מעניין אותנו בכלל? פרק 23 יצא אקטואלי ופוליטי, ואני מקווה שברוח הקברט הסאטירי הנבואי ממש של חנוך לוין, המחזה הראשון שכתב, משנת 1968, כמו שכבר ציינו, אני מקווה שגם הפרק הזה מנסה לפחות להישיר מבט אל מה שקורה לנו היום. אני מתנצל מראש אם תרגישו שזה יותר מדי, או שאני אומר דברים בפרק שלא צריך להגיד אותם, לא בזמן הזה ולא בכלל, אבל כמו כולנו, אני משער, גם לי יש בטן מלאה על המצב הנוראי שלנו היום, ולא הרגשתי שזה המקום להיות מעודד. אז סליחה מראש. ותודה לחברי יאיר אשכנזי שנתן מי שלא בפרק ובכך איזן קצת, לא יודע. אז פרק 23 בספריית בבל, על את ואני והמלחמה הבאה מאת חנוך לוין, שאם לא היה נפטר בשנת 1999, היה חוגג החודש 80 שנה. הרואה את המתים, אין לו מה להגיד. הוא הולך הצידה וממשיך לחיות כמי שהפסיד. אז שלום, בסך הכל שנה אחרי מלחמת ששת הימים, כשהעם היושב בציון עדיין נמצא באופוריה מוחלטת, שט לו על גלי הניצחון הגדול, עולה המחזה הראשון של בחור צעיר ולא מוכר, חייל משוחרר בשם חנוך לוין. המחזה הזה נקרא את ואני והמלחמה הבאה, ומה שמדהים בו, מעבר לעובדה שהוא נכתב על ידי בחור בן 25, שלא מזמן עוד שירת במלחמה היא היכולת של חנוך לוין להישיר מבט אל האתוס הישראלי, הנרטיב, המיתוס, איך שלא קוראים לזה היום, לתוך הנפש הקולקטיבית הישראלית, ובעיתות משבר נדמה שלכולנו יש נפש אחת, לא כל הביחד ננצח וכולי. אז חנוך לוין מישיר מבט כדי להציב בפנינו מראה. עכשיו המראה הזאת היא סאטירית, כך שכמובן שהיא מעוותת, מקצינה ומגחכת, אבל היא עושה את כל זה לא למטרות של בידור. אחת השאלות שלוין במחזה היא, על מה כל השמחה? מה אנחנו חוגגים בעצם כשאנחנו חוגגים את, כמו שאמרתי, הניצחון הגדול הזה בשישה ימים? כי, וזה כבר ציטוט ישיר מתוך המחזה, מאחד השירים, כי גם במלחמה צודקת, חלקה אחת ישנה למת, והחיים צודקים בין כה וכה, בבית מחכים לי שיבוא. אז השיחה שלנו לא מתקיימת בתקופה שמחה, היא קורית אחרי האסון של השביעי באוקטובר, בזמן שהצבא שלנו עדיין נלחם בעזה ומגן עלינו בצפון, אבל כשכל זה יסתיים, כותב האורח שלי בטור דעה בעיתון הארץ, כשכל זה ייגמר, צריך להעלות בחזרה את הקברט הסטירי של חנוך לוין, את ואני והמלחמה הבאה. אז שנייה לפני שאני אשאל אותו למה, למה עכשיו ולמה דווקא את המחזה הזה, אני רוצה להציג בפניכם את האורח שלי, יאיר אשכנזי. היי יאיר.
היי, איך ערב טוב לך לכל המאזינים והמאזינות.
תודה. כיום יאיר הוא סגן דובר את המכון הישראלי לדמוקרטיה, ולשעבר כתב התיאטרון של עיתון הארץ, ובנוסף אני יכול להגיד שהוא חבר טוב שלי ושל ענבל אשתי, ורק אתמול אנחנו שתינו כמות מרשימה של רק שאני עוד מתאושש ממנה, כמו שאמרתי לך לפני שהתחלנו להקליט, אז איך אתה מרגיש?
אני חושב שהיה יום שבו גם צפינו בעבודת מחול מאוד טובה, וגם לאור כל המצב, או לנוכח, לא דווקא לאור, לנוכח כל המצב הקשה הזה, להצליח לתפוס איזשהו ערב של תרבות ושיחה וחברה, ולחלוק ביחד את העול הרגשי שכל אחד מאיתנו ואחת מסתובבים בזמן המלחמה, זה בהחלט משמעותי מאוד. אז לא יודע אם לקרוא לזה אסקפיזם, אבל זה עדיין תחושה שקצת יש מקומות של איים של שפיות ושל נינוחות לא נחמה בתוך התקופה הלא קלה הזו שאנחנו נמצאים בה.
זהו, אז אתה אמרת את המילה אסקפיזם, ומרגיש לי שכולנו מחפשים, לא יודע אם באמת האסקפיזם, אולי באמת הלשתף הזה, אתה יודע, יש פתאום את הדרך שאני לא יודע איך לענות על, כששואלים אותי מה שלומך, פעם פשוט היינו אומרים מה איתך, אני אפילו לא הייתי עונה, הייתי אומר מה איתך, כאילו לא הייתי, זה, היום זה התפלספות גדולה כזאת, ונראה לי שכאילו אם אנחנו מדברים, אנחנו עוד לא צללנו אפילו למחזה, אבל אתה יודע, אסקפיזם היום, כאילו נראה לי שאם אנחנו הולכים וצופים בארץ נהדרת, שזאת נגיד הסאטירה הגדולה שכולנו מכירים וכולנו, אני יודע שאני בדרך כלל מחכה לפרקים שייצאו, זה לא הסאטירה של חנוך לוין, בטח לא במחזה הזה שאנחנו מדברים עליו, זה באמת יותר אסקפיזם, יותר בשביל לצחוק, כי אתה יודע, זה קצת יותר בסגנון של קישון, שכולנו מסתכלים וצוחקים על עצמנו, בעוד שאצל חנוך לוין, ואנחנו נדבר על זה גם בשלושה מחזות הראשונים וגם אחר כך.
כן.
זו לא הסאטירה, נכון? איזה סאטירה אנחנו מקבלים מאת ואני והמלחמה הבאה?
תראה, קודם כל ברמת הכתיבה יש כאן פיוט. לא מדובר באיזושהי הגחכה מערכונית, כמו המערכונים שהקהל הישראלי הכיר נגיד בשנות ה-60, באמת כמו שהזכרת קישון, בצל ירוק וכל מיני סאטירות, נקרא לזה חברתיות, שהיו מאוד, אני חושב, כמעט אחד לאחד ומצחיקות, אבל לוין כבר בקברט הסאטירי הזה שאנחנו עוסקים בו הערב, הגיע לאיזושהי רמה של פיוט. אתה קורא את זה, ואתה באמת מגלה איזשהו מקצב מאוד מאוד מסוים, וקצב של הדברים, איזה מתח שהולך ונבנה, באמת פיוט שקצת מרומם את הנפש, גם מעל מציאות מאוד קשה. זאת אומרת, זה לא שאתה עכשיו יושב ומחכה לפואנטה, שתגיע או להצחקה, וזה גם נותן לך איזו אמירה מאוד עכשווית וממוקדת, אלא יש פיוט שאני חושב שזה אחד המרכיבים בכתיבה של לוין, ובפרט בעת ואני במלחמה הבאה, שהופכים את היצירה הזו לעל זמני, זאת אומרת ליצירה על מלחמה, לתחושות שעולות בעקבות מלחמה, שכול, אובדן, ניצחון מדומה, ומשאירים אותה באמת אקטואלית, כאילו נכתבה היום, כאילו הוא כתב אותה ממש לפני כמה ימים, ולא לפני 55 שנה.
זה מעניין שאתה אומר פיוט, אני כאילו הסתכלתי על, אני לא מכיר את כל היצירה של לוין, הוא כתב 62 מחזות, אני חושב, מתוכם...
ומערכונים ושירים
כן.
ועוד הרבה מאוד
ספר
תוצרי
שירה,
ספרות.
שני ספרי ילדים, כתב בלי סוף, וגם בסדרה שעשה עליו רוני קובן, יש שם איזה קטע שהילדים שלו מזכירים כמה הוא צועק עליהם, שקט, שקט בבית, הייתה לו איזה מילה אחרת לזה, הוא אהב להמציא מילים. שקט, אני כותב. כאילו זה פחות או יותר רוב היום של האיש, ו-40 49 מתוך, אני ספרתי בוויקיפדיה, יכול להיות שפספסתי, אבל 49 מתוך המחזות האלה הופקו. נראה לי שיש הומור כמעט בכולן, הייתה איזו תקופה של המיתוסים הקשים ששם אין כל כך הומור.
גם שם בסופו של דבר, שמדברים למשל על לשפד דמות בהזונה הגדולה מבבל, עדיין למרות האכזריות של המעשה, שגם לגמרי בוטל במתת רון הקאמרי באמצע שנות ה-80, זה עדיין יש אלמנטים שהם לכאורה מאוד משעשעים או מגחיכים, או שהקהל מגחך על העליבות. אני חושב שהרבה באמת מההומור שלו זה בעצם מה שנקרא לצחוק על. הדמויות שהן עלובות, פתטיות, מחפשות אהבה, יש להן פגמים או פיזיים או רגשיים. כמו שכתבתי במאמר, זה דברים שלא בהכרח עומדים בתקינות פוליטית של 2024. הרבה מהדברים, כולל "באת ואני במלחמה הבאה", זה דברים שלא בהכרח עומדים במבחן הזמן, אבל אתה כן מוצא את עצמך גם בקריאה וגם בצפייה בהצגות או במערכונים או ביוטיוב או בהאזנה למישהו שמקריא את זה או מקריאה, צוחק ומשתעשע, וזה נעים. זאת אומרת, גם לפני שמגיעה איזושהי פואנטה כואבת ודוקרת, אתה עדיין מוצא את עצמך במצב שאתה מאוד משעשע אותך, אתה לא באיזה רצינות תהומית, וגם במחזות הבאמת הקשים, כולל הילד חולם דרך אגב, שאני אולי מקווה שאולי נגיע אליו, כי גם שם יש מלחמה שפורצת לתוך החדר השקט, שבו יש שני הורים וילד בסיטואציה מאוד שקטה, זה כמעט אכזרי להבין, לחשוב ש30 שנה אחר כך זה מה שקרה בכמה בתים בישראל. נמצא שם ההומור, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד מקפיד לשלב אותו, גם כי הבן אדם צחק מזה, וגם כי זה עדיין עובד, זאת אומרת, אולי יש פה הבדלים דוריים שלא כל אחד, כל דור שצפה בזה בשנות ה-60, אנשים שהיום רואים את זה בגילאים שלנו, שאנחנו ילידי שנות ה-80, 90, אולי מקבלים את זה אחרת, אבל עדיין ההומור קיים שם, כמעט בכל סוגי היצירות, בין אם זה בקריצה, בין אם זה בסרקזם, בין אם זה בהומור, כמו שיגידו, הומור הבית שימוש שמאוד משמש אותו, כל עולם ההפרשות,
כן.
ותמיד נמצאת שם איזושהי אמירה על יחסים בין המינים, על חברה כובשת, על חברה במלחמה, על מרקם יחסים בתוך המשפחה, על היררכיות בין משפחות. תמיד יש שם מתחת לגיחוך ולעליבות לא יודע אם כל זה ירידה, על דמות כלשהי או על זה שדמות כלשהי נורא מסכנה, תמיד יש שם משהו נורא נורא מצחיק. זאת אומרת, אני הולך קיצונית לאיך שפישר שאיבר מינו נשטף באסלה. זה בעצם ההתחלה של המחזה הזה, ואז אתה מדבר על גבריות, ומשהו נורא נורא כמעט אינפנטילי ואידיוטי מתפתח לאמירה מאוד, מאוד משמעותית על מגדר, על מכוון של אנשים. אנחנו מדברים על הרבה לפני שדיברו פה בישראל על מגדר ועל פוליטיקלי קורקטנס, זה היה בשנות ה-80 וה-90, אתה יודע, זה גם בדברים האלו הקדים את זמנו.
כן, אני חושב שוואי, יש כל כך הרבה מה כאילו להגיד ולשאול על זה. התקינות הפוליטית, זה נראה לי שהוא לא תקין פוליטית. בסדר, יש דברים שבאמת אתה יכול להגיד התיישנו ולא היינו אומרים את זה ככה בדיוק בגלל שזה פוגע, בגלל שזה, זאת אומרת, פוגע מעבר למסר. אבל אני חושב שגם יש משהו בחנוך לוין שהוא מערב לנו את הגבוה והנמוך ברמה כזאת שזה האמת, כאילו, אתה יודע, יש את המחזה הזה שמתחיל עם מישהו שמתחיל עם הטוסיק של מישהי אחרת.
כן.
וזה אמת, יש גברים שמעניין אותם משהו אחד, ואני צריך לדבר איתך, איתך אני צריך לדבר כדי להגיע אליו, כאילו זה ה...
במקרה
אז זה לא
שלך
תקין פוליטית, אבל זו האמת, זאת אומרת.
נכון, אנחנו מדברים על הכיבוש של הכותל. בוא, אנחנו נמצאים עכשיו בקיץ 68, כשנה אחרי כיבוש העיר העתיקה, והוא כותב את הביקור במקומות הקדושים אחרי המלחמה, שאני ברשותך אקריא את זה, כי זה באמת משלב את הפוליטי המקומי עם הילת ניצחון של בעצם מהו הניצחון שלנו. נעלת את הדלת ואתה בבית הכיסא, מכנסיך מופשלים על ברכיך העיתון, ושוב האמבטיה מזה והכיור הקטן מזה, ואתה באמצע, והמעיים נותנים טון. וזהו. זאת אומרת, אתה מקבל פה 4 שורות של פיוט, של הומור נמוך, של הומור אולי אינפנטילי, אולי כל עולם ההפרשות, והעולם הפוליטי. זאת אומרת, הדבר הזה של הבן אדם, שאולי האופוריה הכי גדולה של הבן אדם זה בעצם לעשות את צרכיו כמעט, אם לוקחים את זה לשורה התחתונה של 4 השורות הללו. זה באמת מעניין, השילוב של המצחיק, הפוליטי, והבאמת, למה חיכינו 30 שנה עד ש... או 20 שנה עד ש... מהקמת המדינה ועד שחרור הכותל המערבי והעיר העתיקה, זאת אומרת, למעיים שנותנים טון, זאת אומרת, אולי זה בעצם כדאי להסתכל על זה אחרת, אולי זה לא כזה חגיגי. והדבר הזה כמובן חוזר גם בקטעים נוספים בהתוואני והמלחמה הבאה, וגם אולי נדבר בהמשך גם על קטשופ ומלכת אמבטיה, שזה חוזר באופנים אחרים, בצורות אחרות, אבל תמיד אני חושב שהתחושה היא אותה תחושה. זאת אומרת, היא תמיד נמצאת שם, איזה סרקזם, איזה מקום שמערבב את הנוקב הפוליטי עם משהו מאוד, מאוד אינפנטילי ויומיומי, כמו עשיית צרכים. זה גם עניין של יומיומי, לאו דווקא נמוך, אלא באמת נורא נורא יומיומי.
כשראיתי את הסדרה, ובכלל לקרוא על חייו, זה יש משהו במחזאי הזה שכל הזמן צריך להצדיק את עצמו, הוא כל הזמן צריך ליצור, זאת אומרת, אני לא בטוח שהוא חשב ככה, אבל בתור מחזאי הוא צריך ליצור מחזה שהקהל יבוא אליו. וחלק מזה, הקהל יבוא וירצה, וזה גם בידור, כן? זה לא רק גבוה. חלק מזה זה באמת ההומור, אבל עדיין יש משהו בשלושה מחזות הראשונים שאמרת, את, אני והמלחמה הבאה, קטשופ ומלכת אמבטיה, שנראה לי שאם המחזות המאוחרים יותר שלו, שיש בהרבה מהם הומור, וכשאין הומור, או כשאין את האיזון הזה, זה לא מספיק מביא קהל, והן יורדות מהר. ההצגות, כאן ההומור, זאת אומרת, זה אפילו פוגעני מדי, זאת אומרת, כשהוא צוחק במחזות אחרים על יחסי ישירים ועניים, שזו תמה שהוא מאוד, שהוא מדבר עליה המון.
ההיררכיות החברתיות, נכון? עניין בכלל
כן.
של היררכיה חברתית, וסדר הדברים החברתי, או הסדר החברתי, כן.
כן, וכשהוא מדבר על המוות, שהוא לא במסגרת קרב, אז עדיין אנחנו יכולים לצחוק ולבוא וליהנות ולהגיד זה עלינו, אבל כשהוא צוחק על, באתי להגיד הוא צוחק על החללים, אבל הוא לא צוחק על החללים, בטח לא בעד ואני במלחמה הבאה, הוא צוחק עלינו מכמה שאנחנו שמחים מהמלחמה, וכמה שאנחנו כל הזמן שוכחים מה זה מלחמה, הוא אומר לא במחזה הזה, מם זה מת, למד זה למות, חץ זה חלל וכולי, זאת אומרת אנחנו שוכחים את ההיבט הזה, ואת זה הקהל לא מסוגל לקבל. המחזה הזה, אנשים בקושי מגיעים או מגיעים וזה יורד די מהר.
כן.
קטשופ אנשים דווקא אוהבים כי זה נראה לי קצת כאילו קצת יותר סאטירה של ארץ נהדרת, זה יש שם איזה בדיחה על הסדרן שלא שם לב לחבלן
כן.
ואולי, אבל מלכת אמבטיה בכלל יש התקוממות ואנשים שוברים את הבמה וכולי.
נכון, אבל עדיין צריך לזכור שזה, יש פה הבדלים גם בקהלים שאותם שלושה מחזות פגשו. זאת אומרת, אתה לא יכול להשוות הפקה קטנה, אפילו במונחים של היום, הפקה קטנה שעולה במועדון איזוטרי בתל אביב, להפקה שעולה על במת התיאטרון הקאמרי, שהוא אחד משלושת התיאטראות, אז היה אחד משניים, משני התיאטראות המובילים בישראל. זאת אומרת, גם אם זה מבחינת ההדהוד החברתי, התרבותי, זה לא אותו דבר. צריך לזכור שאת ואני במלחמה הבאה דווקא כן הצליח בתל אביב. זאת אומרת, זה התקבל אחרת בכל מיני קיבוצים, במקומות אחרים שבאמת הקהל היה הרבה עניין של ניצולי שואה, ואני חושב שבאמת, אז ממה שאני ככה מבין, גם השמאל היה בתוך, אפילו השמאל היותר נגיד ליברלי, היה בתוך האופוריה. זאת אומרת, לא רצו לשמוע על החללים של המלחמה, ודווקא אחרי מלחמת ההתשה, שיש שאומרים שזאת מלחמה שקצת עברה מתחת לרדאר שלנו, למרות שהיא הייתה לא פחות מדממת ב-1969, ואחריה נכתב קטשופ, דווקא אז באמת הכתיבה הייתה קצת יותר קלילה. כאילו יותר אולי סלפסטיקית, אולי טיפה פחות כבדה במשקל מאשר הטקסטים שראינו שנה קודם בעת ואני והמלחמה הבאה, אבל לא פחות מדמם, כי באמת זה באמת הייתה עוד מלחמה, שגם גבתה המון המון חללים. ואני חושב שבאמת העובדה המדהימה זה שכל שלושת החומרים האלה נכתבו לפני הטראומה והמחדל הכי מהדהדים של 1973, ודווקא אחרי אותו מחדל הוא לא חזר לכתוב, או באותו עשור, הוא לא חזר לכתוב חומרים פוליטיים ישירים, נקרא לזה ככה. זה היה עשור של קומדיות שכונתיות, הלוויה חורפית, יעקבי וליידנטל, והרבה מה שנקרא הז'אנרים השכונתיים, ובהמשך, בשנות ה-80, הוא חזר לחומרים פוליטיים. בדרכים אחרות, אגב, לא בדרכים ישירות, כמו בסאטירה, אבל זה באמת היה עשור של כתיבה של קומדיות, שהיו יותר, מה שנקרא, הקומדיות השכונתיות, עם הדמויות הנלעגות, חפץ וסוחרי גומי גם, כל העניין שבאמת, היררכיה כלכלית, כמו שאמרת.
אז באמת אנחנו מדברים על מחזה שנכתב לפני, אפילו לפני מלחמת ההתשה, זאת אומרת, אמרת את זה יפה, ובטור הדעה שלך בהארץ, אתה אומר שחייבים להעלות את זה, חייבים להעלות את זה היום, או צריכים להעלות את זה היום. למה צריכים דווקא את "את ואני והמלחמה הבאה"? כי זה מה
כן,
שמבטיחים לנו בעצם?
קודם כל, אני באמת, ככל שחזרתי וקראתי את 14 הקטעים שנמצאים בקברט הסאטירי הזה, ראיתי שבאמת זה גם פיוטי וגם אין צורך לגעת בזה, כי זה כל כך, זה לא סיטואציות רחוקות, זה אפילו לא לצורך העניין עונש המוות שמוזכר בקטשופ, שיש שם מערכון שאנחנו דיברנו עליו בשיחה המקדימה, של עונש מוות למחבלים למשל, שזה דווקא נושא שכן עולה היום, אפילו הנושא הזה מצד מחוקקים מהימין עלה על סדר היום, הרי בחודשים האחרונים בוועדות בכנסת, ובאת ואני במלחמה באמת יש איזשהו פיוט שאתה, אני חושב שגם בעיניים של במאי או במאית שירצו להעלות את זה היום, לא צריך לגעת בזה יותר מדי. זה מבחינתי חומר שיכול לעבוד מאוד מאוד חזק גם בקריאה מבוימת, זאת אומרת, הוא מדבר בפני עצמו, הוא יכול לדבר גם לדורות שונים של צופים וצופות. יש בו איזה חוסר ארכאיות. ואת ואני והמלחמה הבאה, זה לא נשמע לך ארכאי, זה לא נשמע לך מיושן, זה לא נשמע לך מבחינת אפילו עולם הערכים שהטקסטים האלה מסרטטים, זה לא נשמע לך 60s או משהו שהיית אומר, זה לא, יש שם גם בכתיבה וגם בתכנים הדבר הזה של אובדן, נשארים שלושתנו את אני והתמונה, כמו שנאמר שם בשיר של את ואני והמלחמה הבאה, זה פשוט נמצא היום, וכשאתה שומע כל כך השכם והערב ובעיקר בבוקר לצערנו על עוד חללים ועוד שכול, ואתה שומע גם על לצערנו תאונות מבצעיות וירי דו צדדי ומקרים אחרים של כמעט הוצאה להורג של אזרחים, כמו שאנחנו שמענו עליו בחודש האחרון, זה פשוט שם, הזילות של החיים, של הערך של חיי אדם, שזה גם בא מתוכנו כלפינו, כלפי הישראלים, זה לא רק כלפי אויב, של כמה בתוך הלחץ הזה, סיר הלחץ הזה של המלחמה, הערך של החיים נהיה זול ושגרתי ומוות, כולל מוות של אזרח גיבור שנטרל מחבל בפיגוע בירושלים, זה נהיה כמעט מטואטא מתחת לשטיח, הנסיבות שבהן האיש הזה קיפח את חייו. זאת אומרת, יש פה איזו שגרתיות של מוות שהיא מאוד מאוד אולי הייתה סרקסטית ב-68' והיא עדיין סרקסטית ב-2023, כי באמת אנחנו נחשפים להמון המון מוות סביבנו, בחדשות, באקטואליה, עוד עכשיו מתבררים עוד ועוד פרטים על 7/10, כמו שאמרת, ואנחנו מעכלים המון המון מידע. וברגע שאתה מקבל איזושהי הסתכלות פיוטית על המצב הזה, שקצת מאווררת את הנפש ונותנת את מה שהרבה פעמים קוראים המרחק האומנותי, זאת אומרת, זה לא ארץ נהדרת של כאן ועכשיו, של לתת לך את הסטירת לחי על כמה שאנחנו חסרי אונים מול החות'ים. זה טקסט פיוטי קטן שיוצר איזשהו מרחק, ומאפשר לך גם באמת מראה, לראות את המציאות שבה אתה חי וגם קצת להמריא ממנה. זאת אומרת, זה נראה לי עובד לשני הצדדים. ולכן אני חושב שתמות שנמצאות שם, באמת, וגם העובדה שכמעט לא צריך לגעת שם בשום טקסט, לא לפרש את זה, לא לעשות איזו העמדה נורא מתוחכמת שהרבה פעמים יוצרי ויוצרות תיאטרון אוהבים ככה לעשות טריקים בימתיים ולהעמיד שחקנים ולביים שחקנים בצורה מאוד גרנדיוזית. הטקסט פה מדבר בפני עצמו, זאת אומרת, לא צריך באמת לקחת את זה להרבה מקומות, ואני חושב שמשלושת החומרים שהזכרנו, מלכת אמבטיה אגב עולה היום בשפה הערבית בתיאטרון הערבי עיוור ביפו, שזה הפקה שלגמרי חיה, וגם את ואני והמלחמה הבאה הייתה יכולה לעבור לדעתי, אפילו בלי הסקנדלים, אפילו בוא נגיד ככה, בלי הסקנדלים שהיו אז. ואני חושב שמי שהיה רואה את זה היום גם היה מבין שלא מדובר בפגיעה ברגשות. אני לא חושב ש... לצערי גם בגלל מקומו של התיאטרון היום בהשוואה לשנות ה-60, ששם הוא היה באמת, זה היה המוקד התרבותי, כי לא היה כל כך, לא היה המון קולנוע ולא היה המון מחול, וכמובן הטלוויזיה עוד לא הייתה כאן כמעט, רק התחילה, זה יעבור מתחת לרדאר, אני לא חושב שתהיה לצערי, או לא תהיה פגיעה, לא נראה לי שתהיה פגיעה ברגשות של מישהו, אם זה יעלה היום על במה.
אתה יודע, זה כאילו, זה מפתח לשיחה, וכאן אני חושב שאנחנו אולי קצת לא מסכימים, כי כשאני קראתי את זה, גם קראנו ביחד וגם לפני, זה הרגיש לי כואב, כמו איזה כמעט סכין. זאת אומרת, מה זה לפגוע ברגשות? זה פוגע ברגשות? קודם כל, אולי סאטירה צריכה לפגוע ברגשות, אתה יודע, אולי... כאילו, לא רק להצחיק, אבל גם נראה לי שזה כאילו מעמיד מראה למשהו שלא באמת השתנה. לא יודע, ההתפארות הזאת והגבורה, ואנחנו מדברים על, אולי באמת עוד שנייה נקרא את הטקסט הפותח, מלחמה של 11 דקות, זאת אומרת, זה, אני חושב שזה גם זה מעמיד את ה, כאילו, אתה יודע, יש איזו פרודיה בהירואיות הזאת של מלחמת ששת הימים, אז מלחמה, יש מלחמה של 11 דקות, והספוילר, אנחנו עוד שנייה נקרא את זה, אבל הספוילר כולם מתים, זאת אומרת, רק הגנרל.
נאום למגרש ריק בעצם, שהוא כמובן פרפרזה על הנאום של גורודיש.
כן, הסתכלנו למוות, הישרנו אל המוות מבט, והוא השפיל את עיניו, כן.
בדיוק, כן. אז באמת זה היה מאוד, מאוד דיבר לקהל של אז, זה נכון מה שאתה אומר. כן, אני חושב שהמיליטריזם עדיין קיים היום במידה מסוימת, לא, זה לא תהילת המפקדים של אז. אני חושב שדווקא היום הרושם שלי במלחמה הזאת, באמת התהילה והגבורה יותר של הלוחמים בשטח, דווקא לא של האלופים, כי אנחנו באיזושהי תודעה שאולי האנשים האלה ילכו הביתה ביום שאחרי המלחמה, והחיילים המילואימניקים והסדיר יצאו ואולי למחאה יכול להיות, אולי ל... אתה יודע, זאת אומרת, אנחנו עדיין, היום הקרדיט במלחמה הנוראה שאנחנו נמצאים בתוכה עדיין ניתן לדרג של השטח, ולא למפקדים, זאת אומרת, זה משהו שמאוד, זה הבדל מאוד מאוד לדעתי בולט, לעומת אותה אופוריה של רבין ואלבומי הניצחון ותקליטי הניצחון וכל מה שנקרא המרצ'נדייז התרבותי-לאומי שהיה בישראל בסוף שנות ה-60 לאחר הניצחון בששת הימים. אנחנו מדברים היום, הגיבורים של היום לדעתי זה אותם חיילים וקצינים שנכנסים יוצאים מעזה, מדווחים גם, כמובן כל הידע שלנו על מה שמתרחש הוא בזמן אמת הרבה יותר זורם, זאת אומרת, זה לא שהם חוזרים ומספרים, אנחנו כבר יודעים בזמן אמת מה קורה שם, אנשים שנכנסים, וזה הבדל מאוד משמעותי, אבל עדיין יש איזשהו מיליטריזם שנמצא בעת מעניין במלחמה הבאה, ובהחלט מהדהד גם כיום.
כן, זה גם התפיסה שהמלחמה זה דבר הירואי, אתה יודע כמה כתבות ראינו בחדשות לפני, שנים לפני, על הכתב שמלווה את היחידה המובחרת, או נשים, זאת אומרת, תמיד מציגים לנו את זה שלוחמות עכשיו קיומן, או איזה...
נכון, פרחים בקנה יצא ב-1968, זה בהחלט מתקשר לאותו דבר, של
כן,
אז.
אבל הבנות אז היו בצריח, היום הם כבר בשטח, וזה סיבה לכבוד גדול, כמו שמציגים לנו את זה בלי סוף, ואולי זה כבוד גדול, אבל אני שואל את עצמי, האם אנחנו לא צריכים כאילו לשאול... למה המלחמות האלה קורות? אתה הזכרת מקודם את האויבים, ביצירה הזאת, את ואני במלחמה הבאה, אין אויבים, לא מדברים על האויבים שלנו, אולי בקטשופ כבר מתייחסים אליהם יותר, וברצח הרבה יותר מאוחר, כן, אבל כאן זה רק אנחנו וההירואיות שלנו, אז אולי תקריא לנו את מלחמת 11 דקות?
בשמחה. זה בעצם המערכון הפותח של הקברט הזה. אז האלוף עולה על במת מגרש המסתרים ונואם. חיילי ומפקדי החטיבה, אחיי הגיבורים לנשק, בניי, אבותיי, לפני 11 דקות יצאנו, שכם אחד, לב אחד, לקראת האויב. יצאנו להגן על ריבונות מדינתנו, על מורשתנו הלאומית, על חיי יקירנו אשר בעורף ועל חיינו אנו. התמודדנו עם אויב גדול מאיתנו, ויכולנו לו הודות לרוח המפעמת בקרבנו. ב-11 דקות הצלחנו להשמיד, לחסל, להפיץ, לרמוס, לרסק, לחתוך, לקצץ, לפצפץ ולמעוך את אויבינו. אמנם לא קלה הייתה המערכה, מחיר דמים יקר שילמנו, אך בהתקלנו במוות הישרנו מבטנו אל עיניו, צחקנו בפניו, ירקנו על חרמשו וטינפנו את חורי גולגלתו עד שהתביישה בו אמו. אכן, כבדה הייתה המערכה, קשה ועיקשת. לפני 11 דקות יצאתם מכאן, חטיבה שלמה על כלי נשקה וציודה, ולא חזרתם עוד. איש מכם לא חזר עוד. ואני עומד ומדבר אתה על מגרש ריק. ריק. חיילים? חיילים? חיילים?
וזה מסתיים באיזה הצדעה, כן, לאותו מגרש... אותו מגרש ריק. בכלל יש הרבה רגעים של שקט נכון?
כן,
ביצירה הזאת.
אתה רואה באמת בקריאה, כמובן אתה רואה את שלושת הנקודות, שימשו גם להבדיל את ניסים אלוני, שזה בעצם המחזאי השני הגדול של התיאטרון הישראלי, לצד חנוך לוין, כמובן גם קדם לו, אבל השלוש הנקודות האלה שאפשר לקחת אותן גם כבמאים וגם בקריאה לכל כך הרבה מקומות, זה מהדהד, וגם הפאוזות כתובות בהוראות הבימוי באמת, כמו שאתה מציין. לתת לרגע, לרגעים לשקוע. אני חושב שבאמת הבן חוזר הביתה משדה הקרב, שיש גם מין קריין שכאילו במין מסגור רדיופוני או טלוויזיוני מספר על השלישייה הזו של האם והבן והאב, שהוא חוזר הביתה, וזה בעצם בנוי ממבטים, מבטים ושתיקות. כל הקטע הזה בנוי ממבטים ושתיקות ומכיבוש הפנים של הבן והידיים שלו, ואין פה טקסט. זאת אומרת, זה פשוט הבטות, הבטות, וזה מסתיים ב... וכך הם יושבים ומסתכלים זה בזה, שמחים ומאושרים עד עצם היום הזה, ואני חושב שלא דיברו, בטח לא אז, ובטח לא במודעות של היום, על כל הנושא הזה של פוסט-טראומה. כי גם לוין, כשהוא ראה במלחמת ששת הימים בסיני, כמו שהוא אחר כך סיפר, את כל הגופות של החיילים המצרים וכל האדם והמוות, אתה יודע, אז חזרו ובאמת, גם בעת ואני במלחמה הבאה, כשיש את שישה מרובעים, זו סדרה של שירים מאוד מאוד סרקסטיים על פגיעות גופניות במלחמה, ולא על פגיעות נפשיות, לא דיברו על זה, על פוסט טראומה, אבל אני חושב שהקטע שעליו דיברנו, הבן חוזר הביתה משדה הקרב, לצורך העניין בריא, שלם, אך אולי פוסט טראומטי, כמו שאנחנו לצערנו רואים כבר במלחמה שבה אנחנו נמצאים כרגע,
כן.
זה אפילו נושא שהקדים את זמנו, כי אני חושב שגם על זה לא רצו לדעת, בתוך כל האופוריה הזאת, לא רצו לדעת על האנשים שרק אחר כך, כפי שראינו במקומות שונים בתרבות הישראלית, בין אם יוצרי קולנוע, בין אם אומנים פלסטיים, ובין אם מחזאים, סופרים ומשוררים, טיפלו בפוסט הטראומה שלהם, בכתיבה וביצירה שלהם, עשורים אחר כך. זה רק אחר כך התפרץ, וזה מדהים, אצל כמה יוצרים ראינו את זה, ופה זה בעצם מרומז, עדין, אבל חנוך לוין, בן 25, שריונר, הוא פוסט-טראומטי, ואני חושב שאי אפשר להימלט מהתחושה הזאת גם בקריאה וגם בהתפעלות מזה שבאמת זה היה נוכח הדבר הזה, שלא רק, גם בן אדם שחוזר עם שתי רגליים ועם, אתה יודע, לא, בריא בגופו, נפשו כבר צומקה, ועל זה הוא דיבר פה בין השורות. אני חושב שרק בקריאה של, לא יודע, 10 או 20 שנה האחרונות אפשר להבין את הדברים האלה, בין השורות האלה, כי אז אולי אנשים אמרו, אתה יודע, יש פה שלישייה, זה לא אב בן אב אם בתמונה, יש פה בן שנמצא בתמונה הזאת, יש פה אדם שחזר ולא נפל, ועדיין הוא נמצא שם בשדה הקרב, הוא ממשיך להיות שם כנראה בתור פוסט-טראומטי עוד המון שנים אחר כך. שאלו אותו בבימות ובדים במגזין של כל ישראל ב-1968, למה יש מוות וחיילים מתים בכל אחת מתמונות הקברט, הוא אמר, ככה זה היה בסיני, ראית גופה כמעט בכל מקום, והדברים האלה חלחלו ונכנסו גם ליצירה הזו שלו. אז גם במובן הזה של, לדעתי, עיסוק בפוסט-טראומה האישית והלאומית, הוא מאוד הקדים את זמנו, והיום בעיקר, שזה כמעט לא מספיק מדובר, בוא נגיד ככה, אנשים פוסט-טראומטיים שלעיתים מטופלים, לעיתים פחות מטופלים, גם זה שאנחנו רואים, גם אצלנו בחברה הישראלית שתעסוק בזה רבות, מה עשה השביל העשירי לכל אחד מאיתנו, זה מה שבוודאי יטופל, אז חנוך לוין יקדים את זמנו גם בזה.
כן, במובן הזה אני חושב שכולנו בסוג של, כאילו,
בתוך טראומה,
אני
בוא
אומר את זה
תשמע
קצת
פה. כן.
בזהירות, כי יש אנשים שממש, אתה יודע, אלה ששרדו, והרבה מאוד לא שרדו, אבל אלה ששרדו, אז הם ודאי מתמודדים עם זה, אבל כן, זה מרגיש שכולנו באיזה פוסט-טראומה או באיזה משהו ש... כן, אנחנו מחפשים את שוב האסקפיזם הזה, וזה נורא מעניין, כי אני חשבתי על זה דווקא לא בהקשר של הפוסט טראומה, אבל כאילו מה שאמרת נורא מהיר לי, אני חשבתי על יש איזה מין נרטיב שחוזר בכמעט כל מלחמה, אני מכיר את זה בעיקר אמריקאי, אבל זה גם בארץ כמובן, שהחיילים שחוזרים מהחזית אומרים שכאילו נוצר איזה פער בינם לבין מי שלא היה בחזית, שאי אפשר להסביר אותו במילים. ופה המחזאי, האומנם הוא רק מתחיל, אבל זה נראה שכבר הכישרון אצלו, הוא רק השתכלל יותר מאוחר, אבל הכישרון כבר נמצא פה כל כך חזק. אז אפילו הוא לא מנסה, כאילו יש איזה מין שתיקה כזאת שאנחנו לא ננסה להסביר את זה. וזה מוביל אותי לשאלת השכחה, זאת אומרת הרצון, אולי לא של החייל הזה, אולי כן. לשכוח, אבל שכחה זה בכלל משהו שממלא את כל המחזה הזה, ונכון, יש
יש למשל את המערכון על הזמרת בוליביה השמנה ומקס גוטמן, שמקס גוטמן הוא אח שכול. בעצם רוב הטקסט שלו, כמעט כל הטקסט שלו לאורך המערכון הזה, שכותרתו מקס גוטמן פוגש את הזמרת בוליביה השמנה, רוב הטקסטים שלו זה הוא מת, הוא מת, אבל הוא מת, הוא מת, פעם רביעית שאת שואלת והוא מת. ופה מולו יש בעצם, זה באמת יפה הדבר הזה של זיכרון שכחה, כי אנחנו מדברים על 1978, שכבר הכירו פה את שושנה דמארי ויפה ירקוני, ואת הטייטל הזה שכבר היה מוכר, זמרת המלחמות, זה כמעט היה הכינוי שלהן הרשמי, ובוליביה היא בעצם זמרת כזאת, והיא מספרת על זה שלו היא הייתה חושבת שמותר לשכוח, היא לא הייתה מוציאה את אלבום התקליטים אני אזכור, כדי להזכיר לאלה שנשארו את אלה שהלכו, כדי שאלה שנשארו יוכלו להישאר. כלומר, הדבר הזה של האומנים שגם עושים איזשהו הון סימבולי, ואולי גם כלכלי, על עצם המלחמה, ולוקחים טרמפ על המלחמה, נגיד את זה ככה, וגם לא מוכנים שישכחו. כלומר, יש להם גם תפקיד תרבותי, ואני חושב שאתה מדבר על באב אל וואד, או הן אפשר, או הרבה מהפזמונים שנוצרו בתש"ח, וגם, אתה יודע, גם כל הפולמוס סביב ירושלים של זהב, על בורות המים הריקים וההיבטים הפוליטיים שאחר כך נוספו הרי עוד בתים לשיר, ועדיין גם בעשור שלנו יש עדיין כאלה שזעמו על זה שנעמי שמר כאילו הציגה את העיר העתיקה ללא יהודים, כאילו היא שוממת, כאילו אין שם עוד אוכלוסייה. זאת אומרת, הדבר הזה שגם את הדברים האלה אסור לשכוח. אבל אני חושב שבהמשך למה שאמרת קודם, על זה שאין את במלחמה הבאה דמות האויב, זה מאוד מאוד נכון. זאת אומרת, ההסתכלות היא פנימה. ההסתכלות היא הרבה פעמים, אם יש את המחבלים, כמו שאמרנו, בכמה מערכונים, בקאץ' או בכל מיני נקודות, כאן זה הסתכלות פנימית, זה הסתכלות ש... לא יודע, לקרוא לה מלקקת את הפצעים, או זורה מלח על הפצעים. זה איפשהו באמצע, עם הרבה סרקסטיות, אבל באמת לא נותנת לשכוח, כי האנשים האלה לא שוכחים, כי האנשים שהיו שם, ואנשים שקרוביהם נפלו, או חזרו הביתה ללא איברים, או נכים בגופם, או נכים בנפשם, הם לא שוכחים את זה, הם עדיין שם, וגם זה קצת קשר באמת למה שאמרנו קודם על הפוסט-טראומה, זאת אומרת שהדבר הזה של להמשיך לחוות את תחושות המלחמה, בין אם רגשית, בין אם, אתה יודע, כמו שאמרת גם במלחמה הנוכחית, יש מעגלים שונים שחווים את הזוועות האלה במידה משתנה, במידה משתנה של קרבה, במידה משתנה של חלחול רגשי, ופנוך לוין מזכיר לנו באמת את הדבר הזה שאסור לשכוח בעת בעניין המלחמה הבאה, לצד השגרתיות שבו. זאת אומרת, יש פה הרבה, כולל שירים שהופכים את המוות מאוד מאוד שגרתי ומעגלי כזה, וגם זה מאוד מזכיר לנו. זאת אומרת, זה, כמה שזה הציפורים מצייצות, אנחנו שומעים על שוב נבכה על מותם, זה כאילו מין השגרה שבתוכה צריך לזכור את השכול ואת המלחמה ואת האבדות.
אני חושב שגם יש פה משהו על... זה קצת סיסמה, כן? באבל וואד לנצח לא נשכח, אני חושב שהשורה. אנחנו
לנצח
זוכרים את
זכור
השיר.
לעצמותינו. לנצח זכור
כן,
לעצמותינו, כן.
לנצח, כן, חיים גורי. זה פשוט בכניסה לירושלים כל הזמן הזה.
והמשוריינים, בוא, זה ממש אנדרטה, הסיפור הזה של
כן.
1948.
האם אנחנו זוכרים את השמות, אבל זה מה שאני רוצה לשאול, האם אנחנו באמת זוכרים את הנופלים, או שאנחנו זוכרים את השירים, כי יש פה איזה קטע, זה קטע נפלא של, אתה יודע, זמרת בוליביה, שהיא אומרת שם באיזה קטע, כן, אני כבר 11 מלחמות שרה, זאת אומרת, אני
אבל
ממשיכה לשיר, וכמה הם
זה...
בוכים כשאני שרה ומתרגשים,
אבל זה
והיא
בדיוק
לא
הבעיה.
זוכרת את החלל.
נכון, אבל בכל מלחמה יהיו עוד ועוד חללים, אי אפשר אני חושב באמת גם במלחמה צודקת, אם משתמש במילותם של לוין, החללים ימשיכו ולצערנו יפלו, והחיים הצעירים הולכים אל סופם הכמעט ידוע מראש. זאת אומרת, גם אני חושב שאתה תסכים איתי, אפילו בימים האלה כשאנחנו קמים בבוקר ואנשים כבר לא יכולים לשמוע את המונח "הותר לפרסום", כשהם פותחים את הטלפון הסלולרי שלהם עם הקפה הראשון של הבוקר, המעגל הזה נמשך. זאת אומרת, לוין שם על זה את האצבע, והיינו במדינה מאוד צעירה, עם לא המון מלחמות, היה את מבצע קדש, מלחמת העצמאות, כמובן ששת הימים, זה לא היה עכשיו חיים שימים מבצע למבצע, וכל מבצע והנופלים שלו,
כן.
וכל מלחמה. זאת אומרת, כבר אז הוא זיהה שזאת מדינה או חברה שתתנהל ממעגל שכול אחד למעגל שכול אחר. זאת אומרת, ולצערנו יש המון המון סיפורים של משפחות שאחד הבנים נפל במלחמה מסוימת, והבן או האב או הדוד או קרוב אחר נפל במלחמה אחרת, ויותר מזה, אני יכול להגיד לך איזו אנקדוטה מזעזעת שאני נחשפתי אליה ממש לפני ההקלטה. בת שבע צייזלר, שהשתתפה בהפקת הבכורה של "האלטמן והמלחמה הבאה" ב-1968, הייתה סטודנטית צעירה, והיא סיפרה שהיא הקריאה את כל הקטעים העוסקים באימהות שכולות ובשכול, זה איכשהו ניתן לה. ולימים היא הפכה לאם שכולה. והיא לא הבינה בעצם, רק, כלומר, היא הבינה את הטקסטים בתור שחקנית שמבצעת אותם, אבל רק אחר כך היא בעצם, נוכח הנסיבות האכזריות, בעצם הבינה בפרספקטיבה אחרת את הדברים שהיא אמרה ואת החוויה הנוראה הזו של שכול במשפחה, וזה מעגל. ועל זה לוין שם את האצבע בצורה מאוד אכזרית, לא רק שאסור לשכוח, אלא שזה כל פעם מעגלים חדשים של אובדן. שהם לא נפסקים כי זו מדינה שחיה על חרבה וכולי, דברים שאנחנו מכירים.
אני, כן, היא חיה על חרבה, אבל אני חושב שהוא גם במחזות היותר מאוחרים, הוא מנסה להגיד שזה, אנחנו גם התרגלנו באיזה קטע קצת מזעזע, במובן הזה שאנחנו אפילו לא מנסים דרך אחרת. כאילו, אתה הזכרת את הפטריוט.
כן.
כולנו הולכים, יש שם את השיר נושא, התורן נפל, ההגה, הכל כבר זה, וכולנו שמחים והולכים באיזה ססון אל הסוף שלנו. כן, אני חושב גם על הפרידה מתוך את ואני והמלחמה הבאה, שאני פעם הקשבתי לספר נפלא למלחמת העולם הראשונה, על הדרך שבה עוד לפני שהחיילים יוצאים לקרב, בבריטניה כבר מתחילים להספיד ולהגיד, אנחנו חייבים לזכור אותם. זאת אומרת, עוד לפני זה נגיד המלחמה המודרנית הגדולה. פה יש מקרה אחר, פה יש חייל ונערה, והיא כבר שוכח, הוא אומר לה באיזה קטע אולי קצת, הוא קצת משקר לעצמו ולה, אומר לה, תמשיכי בחיים שלך, גם אם יקרה לי משהו, ועכשיו שאני במלחמה אפילו, גם אם אני לא אפול, אז עדיין תצאי ותבלי וזה, והיא כבר, כאילו, היא שוכחת אותו בזמן שהם מדברים, היא כבר אמרה, הכל בסדר, הוא כבר, זה המקום שלו באיזשהו מקום.
היא כמו בפרק ב' בעצם, או בהתחלה של איזה פרק ב', או, אתה יודע, בחזרה לבילויים, שזה גם כן, זה אבסורד, כי אני מניח זו נגיד לא סיטואציה ריאליסטית במיוחד. זאת אומרת, לא, זה לא מה שהייתי רואה, זה קורה לא ב... שנות ה-60 ולא היום, זאת אומרת, הדבר הזה של, אתה יכול להכין את חלילה בת זוגך לאפשרות שלא תשוב משדה הקרב, אבל אני חושב שהתגובה שלה, זה בעיקר משעשע כי זה מופרך, זאת אומרת, אתה לא, אני חושב שגם בקריאה, אתה לא חווה את הרגע הזה שבו היא אומרת, כבר קבעו איתי אוסקר וכל הדבר הזה, אתה לא חווה את זה בתור ריאליזם. זאת אומרת, יש פה איזה מקום שבו הריאליסטיות או הריאליזם של הרגע הזה מוגבל, ואתה בעיקר נשאר איתו. זאת אומרת, תחת ההזדהות שלך, אתה בעיקר נשאר איתו ועם ההזהרה שלו, או התחינה שלו, תשכחי, תשכחי, תמשיכי. אבל אני חושב, מבחינת התגובה שלה, זה קצת, נהיה קצת פנטסטי או דמיוני, זה לא משהו שנשמע ריאליסטי. בכלל, יש פה הרבה משחקים בין ריאליזם לבין פנטזיה, בתוך השירים והמערכונים, כי יש דברים שבאמת אולי היו יכולים לקרות במציאות וקרו, כמו שדיברנו על מסדר 11 הדקות, נראו, וגם דברים אחרים שהם, אתה יודע, הגידם וכל בעלי המומים שחזרו מן המלחמה פצועים ומדברים על מה הם יכולים לעשות, מה הם לא יכולים לעשות, זאת אומרת, בשיר השבוי שבכלל זה מקבל משמעות מצמררת בהקשרים של ימינו, אבל המשחק הזה בין ריאליזם לבין פנטזיה לבין דברים שהיו באמת, אני חושב שזה אחד ממרכיבי הקסם של היצירה הזאת והנצחיות שלה.
תקריא לנו את שיר השבוי בבקשה, כי זה באמת...
כן, אז זה מתוך בעצם פזמון בין שישה שירים, שכותרתו שישה מרובעים, וזה הולך כך. בין חיי למותי עומד איש עם רובה, ברצותו אחיה וברצותו לא אחיה. בתוך רובה ושישה כדורים, תמונת נערה בכיסו האחורי. בהחלט שאנחנו קוראים את זה היום...
מחריד.
זה מחריד, אבל מצד שני, גם להבדיל אלפי הבדלות, שאתה מדבר על שיר המנצח למנוצח, שדווקא כאן כן מוזכר האויב, בהקשרים שאנחנו מדברים עליהם של לצערנו וידוא הריגה ודברים כאלה, הירח מעליך ומעליי, אבל ראשך בגובה נעליי, את הפרחים שיעלו מגופך, אקטוף אני ולא בשבילך. לא יודע אם לקרוא לזה ריקוד על הדם, ריקוד על הדם זה מונח שהוא קצת יותר מודרני, מ-1968, זה לדעתי מונח של ה-20-30 שנה האחרונות, אבל זה בהחלט שמחת ההרג, שמחת ההרג של האויב, או החיסול, או יש, ובאמת יש, כמו שאמרת, יש מעט מאוד מקומות, או כמעט בכלל לא, מעט מאוד מקומות ביצירה הזאת שבהם מוזכר צד השני, כל צד שני, אויב גנרי, נקרא לזה ככה.
כן.
והרבה באמת זה הסתכלות פנימה, לחיילים, לנכים שחוזרים מהקרב, הטבח הגדודי, זאת אומרת, הרבה, באמת ההתבוננות בכאב, ואני חושב שמתוך הסרקזם הזה כן עולה איזושהי חמלה. זה לא לעג לכל האלמנות והיתומים והאנשים שחזרו פצועים נפשית ופיזית. זה חמלה כי גם לא דיברו על זה, כי בתוך מיתוס הקבורה זה האנשים האלה נפטרו לכל החיים. זאת אומרת, החיים השתנו, אנשים לא היו אותם אנשים, שזה לדעתי עוד לא עוסקים בזה כרגע, אבל גם זה ידובר בדברי ימי החברה הישראלית אחרי מלחמת חרבות ברזל. איזה מין חברה? אנשים מדברים על זה כבר עכשיו בהקשרים של איזה קהל יבוא לראות אילו חומרים בתיאטרון הישראלי ביום שאחרי, מה באים עכשיו, מה מציגים עכשיו. זה דברים שהם לגמרי כבר מדוברים, אבל אולי זה לא יהיה אותו קהל, ואולי ברגע שתסתיים שגרת המלחמה ואנחנו נחזור בתקווה לאיזשהו שקט, שבו היינו לפני 7 באוקטובר, איך אנחנו נראה בתור קהל ואיזה דברים אנחנו יכולים לספוג, ודווקא אז, לכן גם כתבתי את המאמר, דווקא אז אני חושב שאפשר יהיה לטפל בחומרים של את ואני והמלחמה הבאה, כי יש פה איזה משהו נכון ופיוטי, והוא לא פוגעני, אני לא חושב שיש פה קטעים שהם פוגעניים על מנת לפגוע.
לא, אני לא חושב שהם על מנת לפגוע, אני חושב שהם באמת, זה להישיר מבט בלי אבל למצמא, זה פשוט להגיד, אנחנו,
כן, נכון, נכון.
כן, אני רוצה להקריא, אמרת חטיבת הקרב והניצחון, ויש פה איזה קטע שהוא כמעט מיתי, השם שלו, של הקטע, הוא כל כך כאילו כל כך יומיומי, כמו שאמרת, אבל זה נקרא שיר הטבח הגדודי. כן, מה כבר, מה השיר שלו? אז בוא נשמע את השיר. כל הלילה מלחמה, וכשאיילת השחר התרוממה, תקענו לה אחד בפנים, והעליונים עשו בתחתונים. אחר כך נלחמנו ביום, ושפכנו מן האדום אדום, ובישלנו לאלוהים דייסה מכל מלאכתו אשר עשה. ובערב לחמנו גם, שיהיה בעצמות חם, הירח על צמרות העצים, למד מה זה דם וביצים. ובבוקר לחמנו שוב, ולאדמה הכנסנו מכל טוב, והזמן רץ כמטורף, וצרורות 0.5 באחוריו. ובלילה החלטנו לגמור, ומלאך המוות עבד כמו חמור, וכשאיילת השחר התרוממה, האויב עבר דירה לאדמה. אז אמרנו, כל הכבוד, מלחמה זה עסק טוב מאוד, מי שחי נשאר בחיים, והיתר שותקים ושוכבים. אז באמת זה נראה לי כאילו אם המוטו של היצירה שאיתו פתחתי זה שנייה, אני אקריא את זה פשוט שזה יהיה מולנו. הרואה את המתים, אין לו מילים להגיד, הוא הולך הצידה וממשיך לחיות כמי שהפסיד. אז אם זה המוטו שאולי חנוך לוין רוצה שנצא ממנו, כאילו על מה אנחנו כל כך שמחים, אני חושב שהמיליטריזם או ההתאהבות במלחמה דווקא אומרת, מי שנשאר בחיים שישמח ו... מי שמת אז שישתוק וישקע ויאללה, לא רוצים לשמוע ממנו יותר. או רוצים לשמוע ממנו בשעות מסוימות, אתה יודע, ביום הזיכרון, ולא
כן.
יותר.
כן. זה מעניין, שיר הטבח הגדודי, אני חושב, גם משלב באופן יפה בין היומיומי, זאת אומרת, יש שם מרכיבים של מזון, ואז אנחנו מגיעים לעולם המין, בלילה החלטנו לגמור למשל, כאילו, זאת אומרת, מזון, מין ומוות. יש פה מרכיבים מאוד מאוד בסיסיים בחייו של האדם, או מאוד יסודיים, שעוברים וגם נותנים את השפה המשעשעת הזאת של כביכול. מלאך המוות עבד כמו חמו, לאדמה הכנסנו מכל טוב, זאת אומרת, יש פה איזו תרכובת מאוד מצמררת, אני חושב, גם של העולם התוכן של אותו טבח, וגם של מרכיבים של מיניים, ביצר הכיבוש, או משהו מאוד יצרי של הרג, ואז גם שמחת כמעט, אני לא רוצה להגיד שמחה לאדם של המתים, אבל שמחה עבור אלה ששרדו באמת, של אמרנו כל הכבוד, מלחמה זה עסק טוב מאוד, ומי שחי נשאר בחיים, כי האמת, האלה מתים, ואני חי, אבל אני חושב שעדיין יש כאן את הדואליות של עיסוק בפצועים נפשית, וגם באלה ששמחים, על חלקם בניצחון וממשיכים את חייהם כאילו כלום, וגם קיימים פה שני הצדדים בחלקים שונים של היצירה, וזה באמת עיסוק מאוד מאוד מאוזן. זאת אומרת, גם באלה שנשרטו וגם באלה שחוזרים והם עדיין באופוריה, כמו שאז היה בתקופה, היא מאוד מאוד רווח בחברה.
כן, וגם לקראת 50 שנה ליום הכיפורים, כמובן, את כל הציון הזה קטע האסון
כן.
הנורא, אבל לפני זה, שבועות ולפחות איזה חודש לפני זה כבר התחילו הכתבות וזה, ובאמת אתה רואה שם בתקשורת כשהם מדברים, אני חושב שזה היה בתעלה, ראיתי איזה כתבה, הם... לדפוק אותו, אני דפקתי את הטנק, כאילו ככה הם מדברים ביניהם, אז באמת יש איזה קשר נורא ברור בין מיניות גברית כמובן
חלק מהמיליטריזם, אתה יודע, המיליטריזם והמיניות והכיבוש, הכיבוש של שטח, של אויב, וההרג גם, היצר להרוג, ואני חושב שתשמע, טוב, לא נדבר על מה שקרה בשביעי לעשירי, אבל הדבר הזה חזר אצל אויבינו בצורה מאוד מאוד אכזרית, ואני חושב שחנוך לוין באמת זיהה את זה כבר אז, לפחות אצל, אתה יודע, אצל, בטח דברים שהוא שמע וגם ראה, כשהוא בתור חייל. כלומר, הדבר הזה של להוריד ולהרוג, וכאילו, זה באמת, כלומר, איזושהי אכזריות שיוצאת, אבל בסוף אתה יוצא חי, אז מה זה משנה שהיית מאוד אכזרי קודם? וזה דברים שחזרו גם אחר כך בכל מיני הקשרים מסבבים בעזה ובכלל, של פעלים שאתה יודע.
כן.
הראינו להם, הכנסנו להם, דפקנו אותם, גם, לא, גם במובן הכי פשוט, לאו דווקא בהקשרים מיניים, פשוט, אתה יודע, הדבר הזה של הפגנת הכוח, הברוטליזם הזה של הכוח.
וגם כן. פעם באמת אתה, אני חושב שהצבעת על זה יפה, פעם באמת זה היה, יש פה את המקם על האלוף בום, על כמה שאנחנו מעריצים את הגנרל שלנו, היום זה באמת הסתכלות יותר על החיילים בשטח ועל הגבורה שלהם.
גם צריך לזכור שבאמת ששת הימים לא נגמרה במחדל, אלא ההפך הגמור, האנשים האלה, כמו שאמרנו, זכו לאלבומי ניצחון, והייתה שם האדרה, בניגוד גמור למה שהיה ב-73, לטרגדיה של גורודיש וכל
ודאי,
התחלוף.
כן.
כלומר, מה שקרה אחר כך באמת היה סטירת לחי עצומה, זאת אומרת, המחדל וקריסת הקונספציה, שכמובן שאנחנו חיים את זה גם היום, ואתה יודע, הגיבורים של היום כנראה לא יישארו בתפקיד אחרי שתיגמר המלחמה, נדבר על ראשי הצבא, ככל הנראה לא ימשיכו בתפקידם, כך אומרים.
כן, מהתפטרות שלהם, לא כי צריך להוציא אותם כמו מישהו אחר שכן יצטרך להוציא בכוח כנראה.
יכול להיות, אבל אני חושב שהדבר הזה של פה, באמת כמו שאמרתי, במלחמה של היום, הגיבורים הם באמת החיילים בשטח, הלוחמים, ואנשים ש... לא נותני הפקודות שפניהם העמומות קרסה הקונספציה ב-7 באוקטובר.
את אני והמלחמה הבאה, זאת אומרת, אני חושב שזה השם אפילו. זאת אומרת, יש גם שיר, זה השיר האחרון. זו אמירה שהיום אולי אנחנו לא קולטים כמה היא מדהימה. כי הייתה איזו תפיסה שאחרי ששת הימים, זהו, אתה יודע, כמו ששוב דיברו, אני הזכרתי את מלחמת העולם הראשונה, דיברו עליה לפני שהתחילו אותה, אני חושב אפילו. אבל גם אחריה. כמלחמה שתסיים את כל המלחמות. אז ששת הימים זו הייתה המלחמה שלנו, שהייתה אמורה לסיים את כל המלחמות, כי פשוט אף אחד לא התעסק איתנו. אנחנו הוכחנו שאנחנו בשישה ימים עשינו משהו שאתה יודע, פתאום כל מיני אוונגליסטים בארצות הברית מסתכלים עלינו ואומרים, וואו, היהודים אולי כן יביאו את הגוג ומגוג, אז עכשיו כן יש להם איזו השגחה אלוהית. אבל חנוך לוין אומר בצורה נורא פשוטה, עוד לפני... מלחמת ההתשה, כמו שאמרנו, שמלחמה שהתעלמו ממנה, את ואני והמלחמה הבאה. כן, כשאנחנו מטיילים, אז אנחנו שלושה. את ואני והמלחמה הבאה. זאת אומרת, המלחמה, וגם כשאנחנו ישנים, כשאנחנו עושים אהבה בכל רגע.
כן. תראה,
ובסוף את תישארי עם התמונה, כן, לא איתי.
אני חושב שבשנים האחרונות, כך נהגו לומר בעיתון הארץ, כשעבדתי שם במערכת החדשות, שאנחנו חיים מבחירות למלחמה. זאת אומרת, אין כבר שגרה של שום דבר, כי יש בחירות, מלחמה, בחירות, מלחמה, זה בערך נמשך ככה בעשור האחרון, נקרא לזה ככה. וחנוך לוין באמת חזה את זה ברגע הכי שמח ואופורי של הציבוריות הישראלית, כמו שאמרת, ב-68. זאת אומרת, בגלל זה גם ההפתעה של 73 הייתה כל כך חזקה. זה מעניין, אולי אתה תוכל לומר בהשוואה לווייטנאם, שגם הייתה, הפכה למיתוס תרבותי, וארצות הברית, כמובן שהיו לה אחר כך עוד מלחמות במפרץ, באפגניסטן, ואני לא חושב שאז מישהו חשב שזאת המלחמה האחרונה שבה ארצות הברית תוכיח את עוצמתה הצבאית באיזשהו מקום נידח על פני הגלובוס. זאת אומרת, אף אחד לא הרגיש ככה אחרי וייטנאם, נכון? לא הייתה איזו אופוריה בחברה האמריקאית.
לא, זה גם...
שבצילה אגב גם נכתב "אטמני והמלחמה הבאה" בעקבות השפעה גם של כל מיני מופעים וחומרים תיאטרונים אמריקאים שעשו בעקבות המלחמה.
כן, זה באמת ה... זאת אומרת, עבור האמריקאים, אם אפשר להכליל, זה הפסד, זו תבוסה נוראית. בסוף המלחמה הזאת, שזה... היא ארכה כמעט 20 שנה, אם אנחנו מחשיבים גם את החלק הצרפתי לפני האמריקאים, 3 או 3.5 מיליון וייטנאמים מתים, ואני לא יודע כמה בדיוק אמריקאים, אבל אני משער שזה מגיע לעשרות אלפים, אם לא יותר. לא, כנראה משהו בעשרות אלפים, והם הפסידו, כן, הם הפסידו ל... זאת אומרת, עבורם זה הפסד, ועד היום יש להם איזו הסתכלות של הפחד לטבוע בבוץ הווייטנאמי, זה התחיל שם, הביטוי הזה שגם אנחנו מכירים את זה מצאנו, בוץ הלבנוני, ועכשיו אומרים הבוץ העזתי. זאת אומרת, אז כשמתחילה מלחמת עיראק, אפגניסטן, אצל בוש, התקווה היא, כמה שזה מוזר, שהיא תהיה מלחמה נורא קצרה. דווקא לא תהיה, לא ניתקע שם, וכמובן שזה
הרבה
יותר דומה לווייטנאם.
כן, אני חושב שזה עדיין נשאר לפחות בהיסטוריה האמריקאית של מלחמות מאז מלחמת העולם השנייה עד היום, עדיין וייטנאם זה הפצע הכי מדמם, אני חושב, למרות שכבר אנשים מכירים אנשים שחזרו מאפגניסטן עם נכויות ועם פוסט טראומה ומעיראק, זאת אומרת גם ב-90 וגם ב-2000, בכל המלחמה שהייתה בעשור הזה
כן,
לפני כן.
מלחמת המפרץ הייתה מאוד קצרה, אבל כן.
כן, אבל עדיין המיתוס הווייטנאמי זה עדיין פצע מאוד מאוד מדמם, גם תרבותית וגם חברתית, אני חושב, למרות המלחמות לצערנו שהיו אחר כך.
שם יש
ובאמת,
להם שני מודלים. יש להם את המודל של וייטנאם, שזה המלחמה הרעה, והמודל של מלחמת העולם השנייה, שהפעם הזאת היא שאמריקה עמדה בצד של הטובים, וזה ברור ש... בסדר, יש גם את הסובייטים, אבל ברור, כאילו ברור שהפשיזם זה האויב של העולם. אז אני רוצה לשאול על, כי לפני שהתחלנו אתה אמרת משהו נורא מעניין על העם. אוקיי, אז את ואני במלחמה הבאה, קטשופ, מלכת אמבטיה, זה כבר נהיה כזה, זה מין, כבר אמרנו את זה הרבה פעמים פה. זה אלה השלושה מחזות הסאטיריים, ואחרי זה, כמו שאמרת, לוין עובר לכיוון אחר, הרבה יותר השכונה, ו...
זה נהיה ממש קומדיות. קודם כל הוא קצת עוזב את ג'אנר הקברט הסאטירי או הריוויו הסאטירי הזה שעובר בין מערכון לשיר לכל מיני גגים. הוא עובר לכתיבה יותר מסודרת של מחזות, חפץ זה יעקבי וליידנטל, סוחרי גומי, הלוויה חורפית שעולה בתיאטרון הבימה,
יש עלילה.
סליחה?
יש עלילה.
כן, לא, זה מחזה בנוי, כאילו זה פשוט קומדיה כתובה, ככה הוא עובר את רוב שנות ה-70. ובשנות ה-80 בעצם הוא חוזר לטפל בנושאים של מלחמה בשנות ה-80, בין השאר דרך מיתוסים וסיפורים היסטוריים. אז יש לנו את הזונה הגדולה מבבל שעולה בתיאטרון הקאמרי. אגב, זה גם מסמן ברמת ההון הסימבולית החזרה שלו לתיאטרון הקאמרי, שבעצם טרק עליו את הדלתות אחרי הורדת מלכת אמבטיה ב-1970, והוא חוזר לקאמרי בתחילת שנות ה-80 עם מחזות שבאמת הם דרמות והם מבוססים על איזשהו מיתוס, הזונה הגדולה מבבל, ואנחנו דיברנו קצת קודם על אנשים מעבדות מטרויה, שזה בעצם הסיבוב של חנוך לוין על הטרגדיה של אוריפידס, שעולה ב-1984, מהדהדת לחלוטין את מלחמת לבנון הראשונה, זה לגמרי שם, זאת אומרת, עלו באותה, ב-1983 הבימה העלה את נשי טרויה, את המקור של אוריפידס, וב-1984 הקאמרי העלה את אנשים מעבודות מטרויה, ושניהם מהדהדים את הפצע המדמם של, כמו שאמרת, הבוץ הלבנוני והאבדות של המלחמה, וזה מעניין ששוב, בתגובה למלחמה, חנוך לוין הפעם לא מקרב אותנו, אלא מרחיק אותנו אל המיתוס, אל יוון, אל הטרגדיה, נשען על ברכי הגדולים, הטרגיקונים הגדולים, באוריפידס, וחוזר לנושא באמת מאוד פוליטי ומדמם, ואחר כך הוא המשיך, בשנות ה-90 הוא חזר לעסוק בנושאים של הסכסוך גם בילד חולם, שבאמת השנה מציינים 30 שנה לבכורת, זה היה אפוס רב משתתפים, תיאטרון הבימה בשיתוף פסטיבל ישראל ותיאטרון חיפה, עם באמת ג'יטה מונטה, בשורה של שחקנים וזמרים. זו הייתה הפקה שהייתה מאוד יקרה ומאוד כבדה גם, וגם לא נגעו בזה 25 שנה. זאת אומרת, זה היה כל כך מונומנטלי, ב-1993 לא נגעו בזה עד 2018, וב-1997 הוא באמת מעלה את רצח בבימויו של עמרי ניצן בתיאטרון הקאמרי, שגם עוסק בסכסוך בצורה מאוד ישירה. אני חושב שזה בעצם לראשונה מאז סוף שנות ה-90 שהוא עוסק בסיטואציה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני בצורה שהיא כמעט אחד לאחד. היא לא מתייפייפת והיא גם פחות פיוטית, היא מאוד רגישה, אבל היא לא, זה לא איזו הרחקה דרמטית, זה אחד לאחד, פלסטינים, ישראלים, מחזה שבקאמרי מאוד חששו להעלות אותו, חששו לחיי השחקנים, כבר חנוך בערוב ימיו, כבר שנתיים לאחר מכן הוא נפטר, אבל זה בעצם היה העיסוק המאוד ישיר שלו בחומרים הפוליטיים, לא של מלחמה, אלא באמת של הסכסוך, כמו שאמרתי.
למה אתה חושב שיש את ההרחקה הזאת אל המיתוסים הגדולים ש... אתה יודע,
קודם
אני
כל, מי
קורא עכשיו
שהוכיח את עצמו.
עומר רוס, אז יש את האיליאד הזה, המלחמת טרויה, והאודיסאה הזה, האפוס של האיש, אז טרויה זה, זאת המלחמה, שזה גם אוריפידס כמובן משחק על זה, המלחמה כמעט, זה לא המלחמה הראשונה בהיסטוריה, אבל זה המלחמה שכל הזמן חוזרים אליה, אז למה ללכת לשמה?
אז קודם כל, כי זה באמת חומר טוב. גם התבנית הדרמטית היא כתובה היטב, וההתייחסות בה בין אם לנשים שבויות וילדים שבויים ואכזריות של אויב, יש שם מרכיבים שהם לגמרי על זמניים, ולכן גם, אתה יודע, הם מקיימים בטרגדיה והם עובדים גם שנים אחר כך. הדבר השני, זה קצת עניין חברתי או תרבותי שקשור לקהל, כי אני חושב שבזמנו, עד שנות ה-90, באמת עד, נקרא לזה, פריצתה והתבססותה של הטלוויזיה המסחרית, עדיין התיאטרון היה מוקד של שיח תרבותי, והשיח התרבותי-חברתי התנהל במקומות כמו התיאטרון, תיאטראות אופרטואריים, במיינסטרים, כי לא היה המון קולנוע וגם לא המון, לא הייתה טלוויזיה מסחרית, בטח לא סדרות כמו שיש היום. אז ניתן הרבה מאוד קרדיט לקהל שידע להבין שמדברים על לבנון, שאנחנו אולי מדברים על יוון העתיקה, אבל הרעיונות והתמות לגמרי מתקשרים בהתנהלות הישראלית בסברה ושתילה, במלחמת לבנון. זאת אומרת, דרך המיתוס לוין הניח שהקהל כבר יבין את המסר. זאת אחת הסיבות, לצד באמת הגדולה של אוריפידס והמצוינות של התבניות הדרמטיות שלו והערכים האלה של חמלה ואכזריות כלפי שבויים ושבויות והמקום של אנשים במלחמה, נתנו קרדיט, אני חושב, גם ברמת ההנהגה התרבותית לקהל שיבין את ההקשרים ויעשה בעצמו את החיבור גם של תזמון העלה בשנות ה-80 בדיוק, שהתבוססנו בבוץ הלבנוני, והיו עדיין הרוגים גם אחרי המלחמה, וכל השנים שזה נמשך, וגם באמת איזושהי על-זמניות של החומר, אני חושב.
ושמה, לא, כבר אמרת, שמה זה, התמהיל הוא הרבה פחות הומור, לא? מהדברים,
כן, כי
כל הדברים האחרים של הדיוק.
בטרגדיה, זה עדיין טרגדיית מלחמה. כמו אנשי טרויה, זה בהחלט, זה כבר לא היה שם. אתה יודע, יש המון, המון נקודות של אבסורד אצלו, אירוניה, זה לא בדיוק ההומור של ההצחקה המאוד מיידית, זה אירוניה, אירוניה שהיא כואבת, שהיא דוקרת, שהיא לא קלה לעיכול, בוא נגיד ככה, וזה מעניין כי לא נגעו, למעט הפקה של הבמאי היפני נינגאווה, שהייתה כפרודוקציה ישראלית ערבית יפנית, שהתארחה בתיאטרון הקאמרי לפני כמה שנים, הייתה מאוד גרנדיוזית בשלוש שפות, ערבית, עברית ויפנית. במחזה הזה לא נגעו כמעט בתיאטרון הישראלי. זה מעניין שהתיאטרון של היום, בכלל בשנים האחרונות, לא מאוד רוצה לעסוק בחומרים האלה. זאת אומרת, במחזות המלחמתיים שלו ובטרגדיות. אגב, בכל מה שקשור, אני אתן ככה את הערת שוליים על, באמת על תזמון ההעלאה, ליליאן ברטו, שהיא אלמנתו של לוין, שגם ניהלה את העיזבון שלו עד לפני כמה שנים, הייתה הרבה מאוד זמן בגישה שלא צריך, שהטקסטים נכונים לשעתם. זאת אומרת, שלא צריך עכשיו ב-2015 לעשות מלכת אמבטיה. והיו שרצו, היו המון סטודנטים לבימוי, במאיות צעירות, בתיאטרות, שמדי פעם אמרו, בוא נחזור לזה, בוא ננסה, בוא נחיה את זה. והגישה הרבה מאוד שנים הייתה, זו הייתה אמת לשעתה. לא צריך עכשיו להחזיר ב-1970 את אבי היקר שתעמוד על קברי, מלכת אמבטיה, להיום. היום הגישה קצת השתנתה, גם העיזבון עבר לאנשים פרטיים שאינם קשורים למשפחה, אבל הגישה השתנתה. זאת אומרת, הדבר של כל דבר, של הטקסט היה נכון לתקופתו, היום כבר אפשר להעלות, ולכן גם לדעתי מי שירצה להעלות את תלת פנים במלחמה הבאה בכל פורמט שהוא, יוכל לעשות את זה. אם תרצה גם נתייחס רגע להדהודים התרבותיים של החומר הזה ביצירות עכשוויות, שזה בהחלט קיים בכמה מקומות.
כן, אני אשמח, וגם נגיד, אז בהקשר לעידודים, זה לא בדיוק עידוד, אבל הדבר הגדול, נגיד, המורשת הגדולה שיצאה מהמחזה הזה, זה השיר שחמט, כאילו, זה...
אני לא יודע אם המורשת, בוא נגיד, זה מה שחלחל לתרבות הפופולרית. זאת אומרת, אם מקטשופ יצא את בצער לא רב וביגון לא קודר, שאחר כך ריקי גל שרה את זה 20 שנה אחרי שיצא הקברט הזה והפכה את זה ללהיט גדול שלה, שחמט של חווה אלברשטיין, שיצא ב-1970 באלבום משיר ארץ אהבתי, בלחן של אלכס קגן, שהופיע גם בהצגה, בהחלט, אתה יודע, מהדהד, אבל אני חושב שזו תופעה שנוגעת להרבה מאוד מחזות של חנוך לוין. אנחנו מדברים גם על לונדון, כמובן, שזה מתוך אורזי מזוודות, שיר של חווה אלברשטיין, ולא בת 16, שזה גם לקוח ממחזה. זאת אומרת, יש פזמונים שהופיעו כטקסט במחזה, ואחר כך או כפזמון במחזה, ואחר כך קיבלו חיים של עצמם. אני לא בטוח שהרבה אנשים יודעים ששחמט בוצע לראשונה ב"את ואני והמלחמה הבאה". אבל אני חושב שבאמת העל-זמניות שבו והאפשרות לקחת את התכנים לתקופות שונות, זה באמת משהו שקיבע את מעמדו גם ברפרטואר של חווה אלברשטיין וגם ברפרטואר הפזמונים של חנוך לוין. זאת
כן.
אומרת, זה משהו שיש בו איזו נצחיות שאתה יודע, משמיעים את זה, ואני לא יודע, תקן אותי אם אני טועה, אני לא בטוח שגם בזמנים שאינה מלחמה מישהו יכול לחשוב שזה שיר נורא שמאלני או נורא ימני, אין בו איזה הטיה פוליטית או איזה תפיסת עמדה פוליטית מאוד ברורה. זאת אומרת, יש פה מצב של חיילים שמתים, ומלך ומלכה שממשיכים בשגרה שלהם, בוכים בחדרים, אבל בגנים שתיקה. זה עדיין מצליח להיות, אני חושב, ניטרלי. אני לא יודע, אולי בזמנים ההם, וגם בעשורים לאחר מכן, אולי האשימו במרכאות את חנוך לוין באיזה שמאלנות יתר, או איזה ליברלי, או איזה עמדות קיצוניות שהוא ביטא דרך הכתיבה שלו, אבל אני חושב ששחמט מצליח להיות איכשהו מאוד אנטי-מלחמתי, לא במובן הפציפיסטי השמאלני הליברלי, אלא מאוד נגד המוות המיותר הזה של לא יחזור אבי, אבי לא יחזור, וילדי שלעולמי משם. זאת אומרת, זה עובד פה על הדורות שמאבדים את היקירים שלהם, וזה לא לוקח שום צד פוליטי. אני לא חושב שגם בקריאה של 2023 זה מבטא איזושהי שמאלנות או ימין, זה לא שם.
כן, אני מסכים, וזה באמת אולי הסיבה שזה מה שנותר מהמחזות הסאטיריים, כי היו שם שירים הרבה יותר בוטים כמובן, ולא פחות נהדרים אגב, בביצועים של מלכת אמבטיה, טיקי דיין, וכן.
יש תקליט שיצא, זה אפילו יצא על ויניל לפני כמה שנים, וזה זמין בפלטפורמות גם ביוטיוב, ואפשר בהחלט להאזין לזה. הביצועים גם היו מאוד יפים, זאת אומרת, טיקי דיין שר נפלא בזמנו, וזה היה מאוד מיוחד. ואתה יודע, אני חושב שגם העובדה שלא נגעו בחומר הזה מאז, וזה נשאר מונומנטלי 1970, או במקרה שלנו 68, זה נתן לזה איזה מעמד מאוד מיוחד, כי זה לא, כלומר, את ואני והמלחמה הבאה חידשה במאית עדנה שביט ב-2004, בחוג לאומנות התיאטרון, בעצם המשתתפים המקוריים שהיו סטודנטים בשנות ה-60, וזה רץ
היא
איזה ארבע
בימה
שנים
במקור,
בקרוב.
כן.
נכון, זה רץ במקומות כמו צוותא, ואז גם הוקלט האלבום עם שירי המחזה, וזה תועד, אבל עדיין זה לא משהו, נקרא לזה בעדינות שגרתי, כמו מחזות אחרים של לוין שעושים אותם מדי פעם, מלאכת החיים שכמעט כל עשור עושים, מעלים את מלאכת החיים, או עתידי את ליבי שכבר עכשיו עשו פעם שנייה, והבימה, זאת אומרת, או אפילו הילד חולם שעשו פעם שנייה לפני 5 שנים בקאמרי, יש להם איזשהו מעמד שגם לטקסט התיאטרוני או להפקה התיאטרונית יש איזשהו מקום שהוא חד פעמי. זאת אומרת, זה לא משהו עכשיו שעושים אותו כל שני וחמישי, כמו, אני לא יודע, מחזות של הלל מיטלפונקט או דברים שמחדשים אותם. זה הקנה להם את המעמד המאוד מיוחד באמת.
ומה העידודים התרבותיים של היצירה הזאת?
זהו, אז למשל, את השיר "את ואני והמלחמה הבאה" החליט אוהד נהרין לכלול לפני 4 שנים בעבודה שלו 2019. יש קטע מאוד מצמרר שבו הרקדנים מבצעים את השיר. לא ניכנס בדיוק לכל התיאור, כי מי שירצה לראות את העבודה באמת יראה אותה ויחשף לזה, אבל אני חושב שלראות את זה ולהיחשף לזה גם בזמן מלחמה וגם בעיתות שלום בשגרה, או אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה מאוד מטלטל. זה עדיין אומר שאנחנו באיזושהי המתנה למלחמה הבאה. וחוץ מזה, בסוף ינואר בעצם תעלה באופרה הישראלית חנוך לוין האופרה, שזה אסופה של כתבי לוין בביצועים אופראיים, וגם שם יכלל השיר רק ממלחמה צודקת, זאת אומרת, גם במלחמה צודקת, זאת אומרת, יהיו שם קטעים שנוספו וגם לקוחים מתוך הקברט הזה. את שחמט למעשה חווה אלברשטיין כמעט לא מבצעת בשנים האחרונות בהופעות, זאת אומרת, זה נשאר, גם יש איזושהי מונומנטליות לביצוע, אמנם היה איזשהו קאבר של דניאלה ספקטור, אבל גם קצת נשאר שם, ב-1970, בעיבוד המקורי, וגם, ובימינו, כמו שאמרתי, אנחנו עדיין רואים מדי פעם קטעים של לקוחים תוך התמנה במלחמה, ויוצרים אחרים, יוצרים דגולים בהחלט, כמו עד נערי, חתן פרס ישראל, כמו הבית של בת שבע, משתמשים בהם ונותנים להם איזה חיים חדשים, וגם מבט לקהל חדש. זאת אומרת שלא שמע על זה אז, בטח לא ראה את זה אז, יכול אולי רק לקרוא, זאת אומרת, אני חושב שיש פה איזה משקל מאוד גדול למעבר, כמו שאומרים, from the page to stage. כי ברגע שאתה קורא את זה, זה נותן תחושה אחת. אבל ברגע שאתה יושב, יש רקדנים, וסיטואציה שהיא משדרת איזשהו רוח מוות מאוד מצמררת, כשאתה בזמן מלחמה, זה עובד אחרת. ולכן גם כתבתי את המאמר ואמרתי שהמפגש הזה, בין עם המוזיקה ובין עם השירים ובין עם המערכונים והטקסטים הקשים, הוא חשוב. יש פה איזו תקשורת, שלדעתי ראוי לקיים אותה ביום שאחרי המלחמה, באמצעות התווני והמלחמה הבאה. זאת אומרת, הדבר הזה של ליצור קשר עם קהל, ואני באמת, אני לא רואה איך הטרנספורמציה של החומרים האלה מהבמה לקהל פוגעת במישהו. היא יכולה לזעזע, היא יכולה להיות מאוד לא נעימה, ומאוד אולי יחשבו שהיא אולי להגנית קצת, אבל אני לא, באקלים של היום, שהשיח הציבורי כל כך חריף, ויש ציניות כלפי, לצערנו הרב, משפחות של חטופים, וממש השחרה לפעמים תקשורתית של אנשים שאיבדו את כל עולמם בשביל העשירי, טקסטים כל כך פיוטיים וכל כך שיכולים גם ללטף וגם לדקור, אני לא חושב שזה יעשה כזו מאומה אם זה יעלה היום, בין אם באומלם קטן של אבי מרתף ובין אם בצוותא, זה לא חומר לבמה גדולה, אז ברור לנו, אבל עדיין המפגש הזה יכול ליצור איזה שיתוף מאוד אינטימי של הכאב וקצת עיבוד שלו. אני בעיקר רואה בדבר הזה עיבוד תרבותי של כאב ואובדן, עיבוד בעין כמובן, שהוא חשוב היום, שהתיאטרון לא מספיק עושה אותו, לא, ולא מספיק יצירות, כמו נגיד ככה, זה קיים בחלק מהמקומות, אבל זה לא מספיק. דווקא כשכולנו מוצפים בסאטירה בסדרות, בארץ נהדרת, וזהו זה, במערכוני רשת, ובטיק טוק, ובכל מקום כבר יש את הצחוקים שלו, במפגש של 100 איש בחושך עם טקסטים כאלה חזקים ופיוטיים ועם מוזיקה וזה אינטימי ובטח יצטרפו לשחמט כשיתחילו לשיר את שחמט, זה אין לזה שום מקבילה שוות ערך לדעתי למפגש המאוד אינטימי הזה של קהל ושחקנים, כשזה טוב, כשזה מבוצע טוב עם כבוד לחומר בלי יותר מדי, זה יכול להיות מצוין לדעתי.
כן, זה נשמע באמת, זה נשמע חזק, וזה באמת הולך על איזה קו נורא מעניין של, אתה יודע, זה מלחמת ששת הימים, זה כבר עברו יותר מ-50 שנה. זה כמעט רחוק כמו מלחמת טרויה, נראה לנו, למרות שכמובן יש לה השלכות מאוד מאוד ישירות על המציאות שלנו עד היום. וגם זה חנוך לוין המתחיל, זה כאילו מין קלאסיקה שכמו שאתה אומר, זה כבר, אני לא יודע אם מבית העוקץ, אבל כאילו זה לא כמו שמחזאי או מחזאית היום יעלו משהו מודרני וכאילו זה עלול.
כן, אבל זה גם שוב מחזיר אותם למקומו של התיאטרון בתרבות, ולצערנו המקום שלו היום הוא מאוד מאוד נמוך, הוא לא מצליח לחולל, היה לנו לפני כמה זמן את המלך הולך למות בתיאטרון הקאמרי, עם כל מיני רמזים מאוד אקטואליים להנהגה של היום, שזה אולי הצליח לחולל איזה מיני סקנדל כשמישהו בקהל, כאילו מישהי קמה וצעקה, אבל המקום של התיאטרון היום הוא כמעט, לא יודע, בוטיקי, איזוטרי, תבחר אתך לקרוא לזה, וזה לא יכול לחולל סקנדל ציבורי בסדרי הגודל של שנות ה-60, בוודאי לא של מלכת אמבטיה, של פצצות סירחון באולם, משטרה על השחקנים, וגם לא של רצח. גם כשהנהלת הקאמרי דאגה ב-1997 שמכרם חורי ושחקנים מעולים אחרים יעלו לבמה ויבצעו את הטקסטים האלה, ויהיו גורמי ימין שינסו לשבש את ההצגה, היום אנחנו לא שם, לדעתי, גם בגלל הפיוטיות של החומר הזה, וגם בגלל המקום הנמוך כל כך של התיאטרון והתרבות הישראלית, והדרדור של המקום, וגם דברים באמת פוליטיים שקשורים נגיד משרד התרבות בעשור האחרון שעבדו מאוד קשה כדי להוריד את המעמד של התיאטרון ולהפוך אותו למין אבן שואבת לתקציבים אבל חסרת ערך תרבותי בעצם, זה לא יעורר כזה סקנדל, לא נראה לי, לא נראה לי.
טוב, זה...
היום גם שחנוכת אמבטיה עולה בערבית, אתה שמעת על זה משהו? אני לא שמעתי על זה כלום עד לפני כמה חודשים, לגמרי מתחת לרדאר והכל בסדר.
הכל בסדר, זה בדיוק העניין, כן, אנחנו אנשי הבסדר, לא, זה ממלכת אמבטיה.
אמבטיה, נכון, ותראה, הדברים האלה מתרחשים. כי באמת המקום של התיאטרון, זה מה שיכול להיות סקנדל, חן, ואני מניח שתסכים איתי, זה מערכון בארץ נהדרת, או גידי גוב שעושה את לימור סון הר מלך בזהו זה, וכל הרשת הימנית שוטפת אותו בגל של שנאה והשערות, וכל הקריירה שלו באמת מתבטלת בגלל מערכון אחד. אבל בתיאטרון, או במחול לצורך העניין, לצערנו, למרות שהמחול יש לו מקום יותר גם מבחינת תחום ייצוא של ישראל, זה לא יקרה, זה לא יקרה. אתה יכול להיות מאוד רדיקלי, ויש פה, אני ככה ראיתי בשנים האחרונות, גם בתור כתב וגם אחר כך בפרינג' עבודות מאוד בוטות, בכל מיני היבטים, לא רק בהיבט הפוליטי, והם התקיימו. בהחלט התקיימו.
אני חושב על, אתה יודע, אני לא מגיע מהתיאטרון, אני לא בדיוק מגיע מהספרות, אבל מכיר יותר ספרות, ובאמת היום
אתה מגיע מהבית.
נראה לי שספרים לא יכולים כל כך לזעזע, והדבר
לא כולם.
האחרון שאני יכול לחשוב עליו זה גדר חיה, שהיה איזה זה, אבל זה גם רק כי פוליטיקאי מסוים אחד סימן את זה, ודווקא נורא תרם למכירות, אז כן.
אבל תראה, מה שקשור למערכת החינוך זה סיפור קצת שונה, כי תכנים שנלמדים במערכת החינוך ופתאום צובעים אותם בגוונים פוליטיים, זה בהחלט חומר נפץ. אבל כשאנחנו מדברים על קהל שרכש כרטיסים, בדרך כלל זה באזור תל אביב, בוא, אנחנו בניגוד להצגות הקיבוצים האלה שעליהן דיברו ב-1998, שבנצר סירני פוצצו הצגה של את ואני והמלחמה הבאה, תראה, היום הדברים האלה עולים במקומות מאוד נישתיים בתל אביב, זה לא דברים שמסתובבים, וגם כשאני ראיתי הצגות פוליטיות מאוד בוטות בעשור האחרון, זה בדרך כלל היה באזור המרכז, נקרא לזה מעוזים מאוד מאוד ליברליים ומסוימים, וזה לא יצא לצערם של היוצרים והיוצרות והמשתתפים, זה לא פרץ את הגבולות התרבותיים של השמאל הליברלי התל אביבי, זאת אומרת זה היה בעיקר תיאטרון ואומנות למשוכנעים, כמו שהרבה פעמים אומרים. לצערי גם אם את ואני והמלחמה הבאה תעלה היום, יכול מאוד להיות שהיא תלך בכיוון הזה, אבל עדיין המשמעות של לשים את החומר הזה על במה היום זו אמירה מאוד חשובה, שלכן גם קראתי לתיאטראות רפרטואריים גדולים. לא עכשיו לאיזה תיאטרון פרינג' בדרום תל אביב עם גג דולף להעלות את זה, אלא תיאטרון שיש לו מנויים, יש לו קהל, הוא פותח את זה, ואנשים גם יבואו. אני חושב שגם בגלל, כמו שאנחנו יודעים, המעמד העוד יותר מיתי שחנוך לוין זכה לו ב-25 השנה שחלפו מאז מותו, הקהל ייקח את זה, הקהל ייקח את זה בשתי ידיים, וזה, אתה יודע, אני חושב שגם הצלחת הסדרה והפרסים שלה היא זכתה, חיים שכדוגמתם לא ראינו, זה אומר שעדיין יש צמא וחיפוש אחרי הכתבים של האיש הזה, וכבר אין את הזלזול ואת ההקטנה שהוא ספג בשנים הראשונות של הכתיבה שלו שם בסוף שנות ה-60.
כן, טוב, נקווה שבאמת יעלו את זה. אני כאילו רוצה לשאול, יש סיכוי שתיאטרון יחזור להיות... הוא לא יחזור, אתה יודע, זה מזכיר לי את ה... היה פעם איזה דיון של הסופרים הישראלים, דווקא הגדולים, במרכאות או לא במרכאות, א', ב', יהושע וכולי, שמבכים את זה, עמוס עוז, שמבכים את... את זה שלא מקשיבים להם, הם כותבים טורי דעה או כותבים ספרים ולא מקשיבים להם יותר מדי. ואז אמר איזה חוקר, אני מצטער שאני לא זוכר את שמו, הוא כבר נפטר, חוקר ספרות, כאילו אתם מסתכלים על זה מנקודת המבט של ביאליק וצ'רניחובסקי וכולי, כשהעברית הייתה משהו שסופרים עושים, זה אפילו לא, עדיין לא הייתה בדיוק שפה מדוברת, ואתם עכשיו רוצים לחזור, אין, ספרות כבר לא משפיעה.
תראה, היום באמת הבונטון זה סדרות וסטרימינג, וגם קולנוע, קולנוע ישראלי מאוד, אני ככה מרגיש, אבל מה שאני גם ככה שומע בנתונים, גם של מכירות כרטיסים לקולנוע ישראלי בכלל, לא בתקופת מלחמה אלא בכלל, אבל זה נכון גם ליוצרים, יוצר היום שירצה להגיד אמירה מהדהדת בתרבות ובחברה הישראלית, יכתוב סדרה, הוא לא יכתוב מחזה, הוא לא יעשה את זה ל-20 חבר'ה בתמונה בשעה 10 בערב ביום שישי, אלא הוא יכתוב סדרה, ואני חושב מאור זגורי זה באמת הדוגמה המדהימה, שהוא התחיל את דרכו בתור כותב מחזאי, כותב לתיאטרון ודברים מאוד מאוד קטנים, ואז היה את זגור אימפריה ועוד סדרות שהוא כתב בהמשך, הוא פרץ את הגבולות האלה, וזה נכון גם באנגליה דרך אגב, ליוצרים שכותבים לתיאטרון, אבל באמת את הפרסום הכי גדול שלהם מרוויחים כשהם כותבים לטלוויזיה. וגם הטלוויזיה היום הכי משפיעה על השיח התרבותי, לא יעזור. אנחנו מדברים על, באמת על העניין של 25-30 שנה האחרונות, שם אתה צריך להיות, אם אתה רוצה להיות כותב, מושחז, בוטה, ולהדהד, להטביע את חותמך, נקרא לזה ככה, זה המקום. ואתה יודע, לא נותר לי ולך אלא לתהות איזו סדרה חנוך לוין היה כותב, אם עכשיו הוא היה חי בינינו ומקבל הצעה לכתוב, הוא כתב מהמכונים לתוכנית לילה גוב, עם גידי גוב, בעשור, בשנות ה-90 שהייתה התוכנית, אז טיקי דיין וגידי גוב, וזה היה בעצם המשך של התוכנית שנקראה ג'יגולו מקונגו, זו תוכנית מהמכונים שהוא העלה בצוותא ב-1990, ובתוכנית של גידי גוב חנוך היה כותב מערכונים מדי פעם. אז זה מעניין לכתוב איזה, לערוך איזה תרגיל מחשבתי, אם הוא היה כותב היום סדרת טלוויזיה, מה היה בה. למרות שהוא היה מאוד איש של המדיום התיאטרוני, אנחנו כבר היום מכירים בגדולתו כבמאי, ואתה יודע, לראיה העובדה שההצגה אשכבה רצה כבר 25 שנה, כמובן, חילופי תפקידים וחילופי שחקנים, אבל ההצגה עדיין חיה על ידי התיאטרון. וממשיכה לרוץ בארץ ובעולם, וזו העדות באמת למונומנטליות שלו כבמאי. זאת אומרת, היה לו מאוד חשוב גם ההעברה הבימתית, לא רק הכתיבה, אלא גם להיות משורר של במה.
ואי אפשר לקחת מחזות ולהפוך אותם לסדרה?
אני מניח שאפשר. אני מניח שאפשר.
כי זה מה
אבל אני לא
שהרבה...
בטוח, אני לא
כן.
בטוח שיעשו את זה, אני לא כל כך בטוח שירוצו לעשות את זה. תראה, זו פרקטיקה מאוד נפוצה היום, של מי הבמה למסך, אנחנו רואים את זה בכל מיני פלי בגיה ודברים אחרים גם בארץ. חברות הכי טובות של דמזיה, הייתה גם סדרת טלוויזיה אחרי ההצלחה הבימתית העצומה. אבל אני לא רואה את זה קורה כל כך, לא. אני חושב שהוא כתב לבמה, הוא כתב למפגש הזה המאוד אינטימי של צופים שיושבים ורואים, ומה הם מרגישים ברגע מסוים. אני לא בטוח שלעידן ה-VOD והפלטפורמות זה בדיוק היה מתאים, גם לא נראה לי שמנהלי העיזבון שלו בדיוק היו כל כך רוצים את זה.
בטח ייתפס כמו איזה חילול קודש או משהו כזה.
כן.
אני מסיים כל פרק עם המלצות קריאה. אז בתור איש תיאטרון, אני אבקש ממך להמליץ על מה שבא לך,
כן.
אבל אולי על משהו שלוין שלאו דווקא קשור לסאטירה הפוליטית שלו, יש לך איזה משהו שאתה אוהב במיוחד שלו?
אז בהחלט כן. אז בסוף שנות ה-90, כשהמחזות יצאו לאור, אז יצא לאור הספר חיי המתים. חיי המתים בעצם מורכב מהפואמה חיי המתים, ומאוד שירים שנאספו ככה על ידי פואמות, חרוזי פרידה לאהובה ומכתבי פרידה לאהובה. חיי המתים כתב כפואמה בעצם על מה קורה למת אחרי שהוא נופח את נשמתו, איזה מין חשבון נפש הוא עושה. יש שם כמה מרכיבים מאוד מאוד חזקים. ב-2016 במאית צעירה בשם נועה וגנר איבדה את הפואמה להצגת תיאטרון מחול מאוד מרגשת, שעלתה בהתחלה בסמינר הקיבוצים, אחר כך בתיאטרון יפו. ואני חושב שההתמודדות הזאת עם מוות ואיזה מרכיבים של מוות קיימים בחיים, זאת אומרת, שאולי יכול להיות גם דבר כזה של חי שהוא קצת מת, וזה רעיונות שמאוד מאוד עוברים בחיי המתים, אז אני ממליץ לכולם לקרוא את זה. זה לא חומר קל לעיכול, אבל אני חושב שבכל מה שקשור ליחסי הורים, אבות ובנים למשל, או יחסים לתקשורת למשל, שזה גם תמה מאוד חזקה שם, הערך הוא עצום, זאת אומרת, זה חומר שאני מאוד מאוד ממליץ לקרוא, והוא זמין כמובן גם באתר חנוך לוין בכלל, בוא נמליץ על האתר שגם עבר מתיחת פנים בשנה האחרונה, יש בו חומרים אודיו-ויזואליים ואת כל הטקסטים, ותוכניות של הצגות ומידע רב מאוד והפניות לכל מיני קטעי אודיו באתרים אחרים, מאוד מאוד מומלץ, ובתוכו את חיי המתים. ולמי שמתעניין באמת בהיבטים המיתיים או בשימוש שחנוך לוין עושה בטרגדיה היוונית, אני יכול להמליץ על הספר האיש עם המיתוס באמצע של פרופסור שמעון לוי ופרופסור נורית יערי, שיצא לפני מספר שנים, ויש שם זה בעצם אסופה של מאמרים של נגיד בכירי חוקרי לוין במחקר התיאטרון הישראלי על הנושא הזה של שימוש, של איזה שימוש חנוך לוין עושה בתבניות הדרמטיות, גם מהקומדיות היווניות דרך אגב וגם מהטרגדיות בכל מיני צורות. אז בתור מסמך אקדמי זה בהחלט שווה קריאה.
טוב, אז יאיר, המון המון תודה על השיחה הזאת, זה היה כאילו הרגשתי שגם פתחנו את המחזה וגם קצת את היצירה העשירה והאינסופית שלו, ולא אמרנו כמעט כלום על המחזות אתה יודע, היותר פחות פוליטיים, בוא נגיד, יותר חברתיים, כאילו ביקורת חברתית, אבל כן. אז תודה לך.
תודה לך ולמאזינים ולמאזינות, שמחתי מאוד, ואני מקווה שיהיה לנו ימים שקטים בהקדם.
הלוואי, הלוואי, ובלי לצפות לעוד מלחמה, זה נראה לי...
לא נחכה המלחמה הבאה, כן, אני מצטרף לדבריך.